הרב בני לאו.
לאחר כל כך הרבה פרקים שעסקו בבניין המשכן, בכלים, בבגדים, בקטורת, עכשיו אנחנו מגיעים לראה. קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדת ובכל מלאכה. בצלאל הוא יהיה זה שיהיה מוכשר להכנת כל הדברים המופלאים אלה של אומנות המשכן. השם הזה בצלאל הפך להיות המותג לבית ספר לאומנות. כשנוצד בית ספר בצלאל על ידי הפסל בוריס שץ בראשית המאה ה-20, הוגדרו תפקידיו, אם אנחנו מסתכלים באתר הבית של האקדמיה לאומנות בצלאל, אני מצטט, להכשרת יהודי ישראל למלאכת כפיים, גיבוש אומנות ואומנים יהודיים מקוריים, ומציע את ביטוי חזותי לעצמאות הרוחנית הלאומית הנחשפת. איזה יופי, איזה שפה. הבחירה בבצלאל כמקור השראה לאומנים מקוריים היא נפלאה, אבל היא גם מעוררת שאלה. משהו פה לא נכון. הרי תבנית המשכן, הכל הכל הוכתב לאומן הזה בצלאל בפרטי פרטים, כאשר הוראת בהר, העיצוב הוגדר, מה נשאר לו? הוא קיבל את כל הסרטוטים, הוא קיבל את כל הוראות הביצוע, הוא קיבל את כל פרטי הפרטים, הוא היה צריך להיות בעל מלאכה, הוא לא היה צריך להיות אומן. איך הבעל מלאכה הטכני הזה הפך להיות המודל לכל אומני ישראל? התלמוד הבבלי, מסכת ברכות, מציע הסבר לייחוד הזה של בצלאל. אומר רבי יונתן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך, אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן ארון וכלים. הלך משה והפך. אמר לו לבצלאל, עשה ארון וכלים ומשכן. שימו לב רק לנקודה הזאת, שההוראה של השם בתחילת פרק כ"ה שהיינו, הייתה משכן, ארון וכלים. ומשה נותן הוראה שמתחילה בארון, כלים ומשכן. אמר לו משה רבנו, מנהגו של עולם, אדם בונה בית, אחר כך מכניס כלים. ואתה אומר, כלים? ארון וכלים ואחרי זה משכן? כלים שאני עושה להיכן הכניסם, זאת אומרת, בצלאל מקבל פקודה ממשה לבנות כלים, כאילו ארון כלים, ובסוף את המשכן, והוא מתווכח, הוא אומר, כלים שאני עושה להיכן הכניסם, ואז אומר בצלאל למשה, שמה, כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן, ארון וכלים, אומר לו משה, וואו, בצלאל, שמה בצל אל היית, וידעת? מדרש מאוד מאוד נחמד. נחמד צריך לומר, ששם לב להבדל בין הוראות הבנייה של ראשית ההוראות בפרק כ"ה, ששם מתחילים בכלים, נכון, ארון, ואחרי זה שולחן וכולי, ובסוף אנחנו עוברים למשכן עצמו, ובביצוע, כשהיינו בחלק של הביצוע, אז קודם כל בונים את המשכן, אנחנו נגיע לשם עוד, בונים את המשכן, ורק בסוף בונים את הכלים, ועל פי המדרש הזה בצלאל, זה לא סתם היצירה הטכנית, אלא הוא מבין לעומק את הדברים. הוא מבין גם כשמשה נותן לו את ההוראות, הוא מערער על ההוראות של משה, כי הוא יורד לשורש הדברים, ומשה אומר לו, בצל אל היית. היית בצל אל, זאת אומרת, גילית את האומנות החופשית, את המקורית, כי אתה באמת אומן. זה הסבר יפה, אבל יש הסבר שבעיניי לפחות הוא יפה מזה. וזה מופיע בתוך דברי הרמב"ן בפירוש שלו כאן אצלנו בפרק. אומר הרמב"ן, ישראל במצרים פרוחים בעבודת חומר ולבנים. לא יכלו ללמוד מלאכת כסף זהב ואבנים טובות, לא ראו אותם כלל. והנה הוא פלא. שימצא בהם אדם חכם גדול, בכסף זהב, חרושת אבן ועץ, וחושב ורוקם ואורג. כי אף בלומדים לפני חכמים לא ימצא בקי בכל האומניות כולם, והיודעים ורגילים בהם בבוא ידיהם תמיד בטיט ורפש, לא יוכלו לעשות בהם אומנות דקה ויפה. כאילו, בצלאל היה אומן עם נפש חופשית, למרות שהוא היה מבית עבדים, למרות שהוא יצא מתוך עבדות מצרים, היה לו את זה, היה לו את העומק של הנפש החופשית שמסוגלת למלא את הכל במלאכה, וזה מה שהפך אותו להיות הסמל של האומנים כולם. זה דבר נורא נורא מרתק לחשוב על אדם שהוא בתנאים של שיעבוד ושל שפל, שלא מסוגל להגיע לגובה הזה של בצלאל. אנחנו יודעים מהדורות שלפנינו מסיפור יהדות אירופה בשואה, כמה אנשים הצליחו להגביה את הרוח שלהם גם בתנאים של תת תנאים. וזה סיפורו של בצלאל. הרעיון הזה הוא כל כך גדול שאנחנו מדברים על הרוח של האדם שיכולה לבטא את החופש, לבטא את היציאה מעבדות. יש איגרת מתוקה מתוקה שהרב קוק כותב לפתיחת בית ספר בצלאל. לכבוד פתיחת בצלאל, תראו איזה הרמוניה בין הרב לבין האומנים. הוא כותב להם באיגרת הזאת, איגרת קוף נון ח', סיפור על ילדה. ילדה נחמדה, ילדה מתוקה, אהובה, שאחרי מחלה ארוכה ארוכה ונואשה, אחרי שפניה חיוורים כסיד ושפתיים של הלבנות והחום בוער כתנור ובפרפור של צמרמורות, פתאום פוקחת הילדה הזאת את עיניה ופותחת את שפתיה הסגורות, והידיים הקטנות מתנועות בתנועה של חיים, האצבעות הלבנות הולכות אנה ואנה, והשפתיים בשקט בשקט אומרות, אמא, אמא, תני לי את הבובה, את הבובה שלי, כל כך הרבה זמן לא ראיתי אותה. והאבא והאמא והמשפחה והזקנים, כולם כל כך בשמחה, הילדה רוצה בובה, שושנה הקטנה מבקשת, אות לטובה. אומר הרב קוק, בצלאל, בצלאל הרגע הזה, שבו הרוח של עם ישראל מבקשת את הבובה. אנחנו עולים למעלה, הרוח של האדם, שכל כך הרבה מאות שנים עם ישראל היה חולה, היה חולה בתוך גלות, הוא לא ביקש את האומנות, הוא לא ביקש את הרוח, הוא התעסק בכל מיני עניינים של חומר. והנה הוא, עם חדש, עם חותר אל הרוח. גם אם בצלאל זה מלאכת אומנות, שיצירה טכנית היא מבטאת את החתירה אל עם חדש, עם שמסוגל לייצר תנועה של חוכמה, תבונה ודעת.